שלום לכולם, סליחה על האיחור, ושאלתי קודם איך יש לכם כוח, אבל לפחות אתם נותנים לעוד אדם כוח, זה כבר כנראה כוח הנתינה הוא משהו מיוחד. יש דברים שהם קבועים, מסורים, מדורי דורות, ואולי דווקא משום כך, כל דור, כל שנה, יש עוד התבררות. התורה פותחת את פרק כ"ה במילים וידבר אדוני אל משה בהר סיני לאמור. ודווקא אחרי הפסוק הזה, דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם. זה עוסק בארץ, בארץ ישראל, מרחק של 40 שנה. לכאורה זה עולם אחד, מה שניתן למשה מסיני, ועולם אחר, זה כי תבואו אל הארץ. וחשוב כנראה לתורה לחבר בין העולמות. ויש משמעויות שונות לחיבור הזה. זה אומר מצד אחד שמסענו להיכנס לארץ וכאן לקיים את מצוות השמיטה על שני חלקיה. אשר לצערנו הגדול לחלק הראשון הוא נהיה שחוק ותושטש, אפשר להגיד אפילו מזולזל, כמעט שלא נספה ולא נחשב בעולם המודרני. אלה המילים, שש שנים תזרע שדך, ושש שנים תזמור כרמך, וספת את תבואתה. גם בשבת וגם בשמיטה לא מתחילים השנה השביעית, ומחילה מכבודם של כל המאדרים והמקפידים, יברך אותם השם וישמור עליהם, ישלים להם כל חסרונם. הנושאים של השבת ושל השמיטה לא מתחילים מהמילה לא. הם מתחילים מפועל חיובי המהווה מצווה. שש שנים תזרע שדך. והלך החתם סופר וחיטט רגליו עד שהגיע לבועז. וראה את הפסוקים שאחרים גם ראו אותם. והנה הוא זורע את גורן השעורים הלילה. וחיבר אחד לאחד, מפני שחז"ל מסרו לנו שבועז היה מגדולי הדור. מה זה אומר היום המילים מגדולי הדור? כל אחד יעלה חמישה שמות. האם באיזשהו אופן, תיאורטי, דמיוני לחלוטין, יש לאחד מהשמות שדה, גורן שהוא זורע את השעורים בלילה? זה לא במושגים שלנו בכלל. אבל זה מה שהתורה אומרת. החתם סופר לא המציא את זה מעצמו. כידוע, הוא לא היה ציוני. הוא היה לפני שקם הבית היהודי. זה עניינו. לא נתן את זה לשליח. עוד איזה החתם סופר לכתוב בחידושיו לגמרא, מה שהלבבות של ההוצאות לאור של החתם סופר בשנים האחרונות כבר לא נסעם ליבם להבין את החתם סופר. על כן הועילו ברוב טובם לחסוך מאיתנו את המורכבות הזאת ופשוט מחקו את הדיבור הזה מדברי החתם סופר. אומר החתם סופר, האם יעלה על הדעת, אבל במובן האמיתי של האם יעלה על הדעת, שאדם יגיד אני לומד תורה ומשום כך איני מניח תפילין. כשם שלא יעלה על דעתו של אדם עובד השם להגיד את זה, לא יעלה על דעתו של אדם עובד השם להגיד, אני לומד תורה ולא אאסוף את דגני, ולא אזרה בגורן שעורים בלילה. כל עוד הייתה איזושהי דרך ארץ כלפי האמת, נשמרו השורות האלה. בשנים האחרונות נמחקו. התורה היא מעל המחיקות. אי אפשר לעשות לה צנזורה. ולכן התורה אומרת, כניסתנו לארץ, ביאתנו לארץ, זריעתנו, זה חלק ממעמד הר סיני. שזה גם משמעות נוספת. לא פחות חשובה. שהעניינים הקשורים לעבודות האדמה, תודה רבה, עבדו חמי, העניינים הקשורים לעבודות האדמה, מקורם, ההלכות שלהם, הם במעמד הר סיני. תוקף אלוקי יש להם. כל ששנים, בהגיע השנה השביעית ועוד לפניה, והשנה זה עוד יותר משוכלל, יש הרבה התעניינות בשנת השמיטה, כינוסים, ועדות, יצירתיות, לאט לאט זה תופס יותר ויותר מקום. התורה אומרת, כל זה סעיף ב'. סעיף א', זה כלליה ופרטיה נאמרו למשה בסיני. תודה רבה. זהו, אין יותר מקום לכוסות. תודה גדולה. כלליה ופרטיה נאמרו למשה מסיני. אתה יכול להמציא מושג שנקרא איכות הסביבה. אחד התחומים הכי נתפסים בעולם המודרני. כל יפה נפש ממוצע עוסק באיכות הסביבה. זה היום יש לזה אפילו שם חדש. אני חושב, אף אחד מאיתנו לא יכול להבין את הקשר בין השם הזה לבין איכות הסביבה. קיימות. מישהו יודע מה זה? היום אתה אומר את המילה קיימות, אתה נכנס לכל משרד ממשלתי. יש לך סיכוי רציני מאוד להשיג תקציבים. לא משנה מי אתה, לא משנה מה אתה. איכות הסביבה. התורה לא מורידה את הכובע לפני הערך הזה. יש הלכות שמיטה, יש הלכות עבודת אדמה, יש מצוות תשובה ארץ, יש מצוות שמיטה, מתוך זה תמצא את המקום המתאים של סעיף ב' ג' וד'. אל תהפוך את היוצרות. הערכים החברתיים והמוסריים שמתקפלים בתוך שנת השמיטה הם סעיפי ב' ועלה. לא סעיף א', סעיף א' זה בהר סיני. ואנחנו רואים היום, מי נוטש עיניים על סוגיית השמיטה, מי רוצה להשיג את התקציבים של הטיפול בשנת השמיטה, זה לא אנשים שחתומים על הפסוק הראשון. על ב' ג' ד' אפשר להיות חתומים. אבל להיות נאמנים להר סיני, להיות נאמנים למה שניתן למשה מסיני, זה מלאכה יותר מסובכת. אחר כך אומרת התורה, פשוטכם ברוך אתה אדוני, ברוך הבא, שהכל ים דורה. תודה רבה על שתייה, יש בחוץ מי שרוצה. בפסוק ה', את ספיח קציך לא תקצור ותנבה נזיריך לא תלצור, שנת שבתון יהיה לארץ. זה אולי ממשיך את סוף פסוק ב', ושבתה הארץ, שנת שבתון יהיה לארץ. בפסוק ב' התורה הוסיפה ואמרה שבת לשם. מתוך כך אפשר להגיד את פסוק אביו, הייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, ומזה לדייק הלכות, לאוכלה ולא לסחורה, והתורה בכוונה חוזרת על המילה לכם, אפילו בתאיה פרטית, ואומרת לך, עם כל הרשימה הנוספת, וזה בעצם אומר שבשנת השמיטה, ניכרת, כמו, בדיוק כמו בשבת לעומת ששת הימים, ניכרת הריבונות האלוקית. והאדם עם כוחות היצירה שלו קצת מפנה מקום, קצת נרגע, והוא הופך להיות יותר ויותר מבטא את המושג שבת להשם. כוחות החיים שייכים לאלוקים. וגם עיר ברבות השנים, בגלל צירופי נסיבות הלכתיות, וצירופי נסיבות כלכליות וציבוריות. תורכים הפוסקים, בזה לא התחיל ברב קוק, זה היה לפניו. בסוגיית היתר המכירה, אין הכוונה לא לזלזל בהלכות השמיטה, לא להקל ראש בהם, לא להחליף, לא להתיר את האסור ולאסור את המותר. אלא למצוא באופן ההלכתי, בגלל ששמיטה עדיין היא לא דאורייתא, לפחות לפי רוב הפוסקים, למצוא את הדרך שבה נוכל לחיות ומתוך כך לקיים תורה. על הלכותיה. גם אם אדם לא סומך על היתר הזה, ורוצה להיות בחינת גיבורי כוח, עושה דברו, כפי שאומרים חז"ל על נושא השמיטה, מי ששומר אותה בכל מלואה, יכבד את אלה שסומכים על היתר המכירה, א', וב', ייזהר מכל משמר, שלא תהפכנה החומרות שלו בסיס לכלכלת מחבלים, או לקניית תוצרת מערבים, ושאר מרעין בישין שהם תוצאה מכך שלעיתים אין כל כך סדר נכון בשאלה מה זה חומרה ומה זה כולה. בוודאי שלא ליצור כל מיני טבלאות מדומות מי אדם יותר צדיק, מי אדם פחות צדיק, לאט לנו מההשוואות החיצוניות. אולי זה רקע לפסוקים הבאים, למצוות הספירה וקביעת שנת היובל. פסוק ט' אומרת התורה, שעברת שופר תרועה בחודש השביעי, בעשור לחודש, ביום הכיפורים, תעבירו שופר בכל ארציכם. האם יש פה בפסוק איזה רמיזה לכך שהתאריכים בתחילת השנה, הרי לא מתחילים יום הכיפורים, מתחילים קודם, מה בעצם קורה בימים האלה בין ראש השנה לבין יום הכיפורים? אומרת התורה בפסוק י' וקידשתם את שנת החמישים שנה. שונה היא שנת היובל משאר שנות השמיטה. בכך שקריאת שם הקודש על שנת השמיטה מתבססת בעיקר באיסורים שבשנת השמיטה. אבל שנת היובל הרי האיסורים שבה הם בדיוק כמו האיסורים שנת שמיטה רגילה. למה התורה כותבת וקידשתם את שנת החמישים שנה, אומר המלבים, על פי המדרש, זה בעצם כל מה שקורה בשנת היובל, קדוש יאמר לו. מה קורה בשנת היובל? אומרת התורה, וקראתם דרור בארץ לכל יושביה. יובל היא תהיה לכם, ושבתם איש אל אחוזתו ואיש אל משפחתו תשוב. הוא מפרט את התורה, את האיסורים, בפסוק י"א, ומסכמת ואומרת, בשנת היובל הזאת תשובו איש אל אחוזתו. אומר המדרש בספרה, נמצא למעלה בפסקה 3, ומאוד בדומה לו הגמרא מסכת ראש שנה בדף ח'. יכול מעלה המדרש אפשרות, אין שנה מתקדשת אלא בעשור לחודש, ביום הכיפורי. אומר המדרש כשהוא אומר וקידשתם את שנת החמישים שנה, מלמד שהיא מתקדשת מראש השנה, מהראשון לחודש ולא מהעשירי לחודש. אומר רבי יוחנן בן ברוקה, לא היו עבדים משועבדים ולא נפטרים לבתיהם, ולא שדות חוזרות לבעליהם. יש הפסקת השיעבוד, אבל עוד אין חזרה הביתה. יש דמיון לזה ביציאת מצרים, יש שלב שבו אנחנו מפסיקים את השיעבוד, עדיין לא יוצאים ממצרים. אלא אוכלים ושותים ושמחים, והתורותיהם בראשיהם. כנראה מצב החירות, אחרי הרבה שנים של עבדות, הוא לא מצב קל בנפש להקל אותו. לכן צריכים 10 ימים, אוכלים ושותים ושמחים. עד שהגיע יום הכיפורים. הגיע יום הכיפורים, תקעו שופר, חזרו שדות לבעליהם, ועבדים נפטרים לבתיהם. הדבר הזה עולה מתוך הפסוקים, שהסוגיה העיקרית של שנת הדרור היא סוגיית העבדים, סוגיית השדות. אז שנחזור לפסוק, פסוק י', עכשיו נבין לאור המדרש וקידשתם את שנת החמישים שנה, שזה מתחיל בראש השנה, עכשיו אנחנו יודעים להגיד לפי רבי יוחנן ברוקה שיש איזה מצב ביניים כזה שיצאו משעבוד אבל עוד לא חזרו הביתה. אבל כשהתורה אומרת דרו בארץ לכל יושביה. יובל לי תהיה לכם ושבתם איש אל אחוזתו ואיש אל משפחתו תשובו. אז מהפסוקים שלפני כן ומהפסוק בסופו אנחנו מבינים שהסוגיה היא סוגיית העבדים וסוגיית השדות. אז למי התורה מתכוונת שהיא אומרת לכל יושביה? זה לא כל יושביה. זה אנשים העבדים שהם בדרך כלל מה שיש כאלה שמרשים לעצמם לקרוא להם שכבות חלשות או נכשלות וכיוצא משמות התארים. ובעצם התורה כביכול הרחיבה את השורות של קראתם דרור בארץ לכל יושביה. אומרת התורה בפסוק י' וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנו מיד עמיתך. אחד התחומים הכי משמעותיים בחיים של האדם המודרני זה המסחר, הכלכלה, הקנייה, המחירה, עולם שלם. אם תוסיפו לזה את מרכיב הפרסומת השם ישמרנו, זה עולם עוד יותר מעולם שלם. התורה אומרת, אל תונו איש את אחיו. לפי חז"ל, אסור להעלות במחיר יותר משישית. ערכו של החפץ, בואו נגיד סדר גודל 16%. זה מותר שיהיה הרווח. כל השאר נכנס לאיסור, לא תונו איש את אחיו. התורה לא מרפה, היא אומרת שוב. או יותר מדויק, היא מפרטת. במספר שנים אחר היובל תקנה מאת עמיתך, במספר שני תבואות ימכור לך. לפי רוב השנים תרבה מקנתו, לפי מאות השנים תמעיט מקנתו, כי מספר תבואות הוא מוכר לך. זה הגיוני לומר, אם התוקף של מעמד הר סיני על כך, שכיוון שהשדה, אם היא נשארת מעט שנים בידי הבעלים, כי היא חוזרת ביובל, היא תמכר במחיר עמיתך, פחות גבוה, ואם היא נשארת הרבה שנים, אז תמחר במחיר יותר גבוה. למה התורה צריכה לחזור בפסוק י' ז' שוב, על מה שהיא אמרה בפסוק י' ד' ולא תונו איש את עמיתו, איסור הונאה כבר למדנו. מוסיפה התורה ואומרת, ויראת מאלוקיך. ועוד יותר, כי אני השם אלוקיך. על כך אומרת המשנה בפסקה 4. והגמרא מרחיבה את זה בשורות הראשונות, במסכת בבא מציעא. כשם שהונאה במקח וממכר, כך הונאה בדברים. המשנה נוקטת מספר דוגמאות שהן אחר כך תתפרטנה. הונאת ממון, דובר עליה. זה השגת רווחים מעבר למגבלה שהתורה ציינה, כפי שחז"ל לומדים, על שישית. מה זה הונאת דברים? קודם כל אומרת הגמרא בהמשך, שהעובדה שהתורה כתבה פעמיים לא תונו, מייתרת את האיסור השני לתחום אחר. לא לתחום הפגיעה בממון, אלא לתחום הפגיעה בדברים. הגמרא נכנסת לבירור הזה בכמה מישורים. אומרת הגמרא בעקבות המשנה, הכיצד? איך חלילה עוברים על איסור הונאת דברים? אם היה בעל תשובה, אל יאמר לו, זכור מעשיך הראשון. איזה עניין יש להגיד לבעל תשובה, תזכור מעשיך הראשון? אם לא, שרוצים לפגוע בו, רוצים לציין את חולשתו. והפגיעה הזאת, התורה אוסרת עליה. אם היה בן גרים, אל יאמר לו, זכור מעשה אבותיך. זה סוג מסוים של הזכור הרקע של האדם, ושוב כנראה מתוך מגמה לפגוע בו. אם היה גר ובא ללמוד תורה, אומרת הגמרא, אל יאמר לו פה שאכל נבלות וטרפות, שקצים ורמסים, בא ללמוד תורה שנאמרה מפי הגבורה. רבן איש חיים מדגיש כאן שהאיסור הזה מחדש, שגם אם לא אמרתי את זה ישירות, זכור מעשיך, אלא בעקיפין, פה שאכל נבלות וטרפות, שקצים ורמסים, בא ללמוד תורה, זה גם אסור. גם פגיעה עקיפה אסור. פה כבר אולי יותר מתחדדת לא שאלת הפגיעה, אלא שאלת האדנות, ההתנשאות, האפוטרופסות. אני הופך עצמי להיות נציג הדברים שנאמרו מפי הגבורה. שאני כידוע נקרא היום, איך שאני נקרא עם כל השמות והתארים, ואני יודע איך לשמור על התורה ועל כבודה. ולכן אתה, שאתה אכלת, הפה שלך אכל נבלות וטרפות, שקצים ורמסים, לטעמי אתה לא יכול ללמוד תורה שהיא אני אחראי על כבודה, שהיא צריכה ללמד רק אצל אנשים בנצ'קים. הכל היום בנוי הרי בראשי תיבות. בנצ'קים זה בנים של קדושים. שזה איזושהי זכות אבות אוטומטית, מתחת הכותרת הזאת אני יכול לעשות כמעט כל מה שאני רוצה. בעצם התורה אומרת לי, לא תונו איש תמיתו. יותר מזה התורה אומרת, ויראת מלוקיך. כי זה דבר המסור ללב. יכול להיות שהשגת הרווחים בצורה אסורה, ברמה הממונית, יכול להיות שיש לה כל מיני היתרים למיניהם. אבל בפגיעה בדברים, זה תלוי במה שיש בתוך הלב. דברים המסורים ללב, נאמר בהם, ויראת מלוקיך. תוספת מיוחדת ליד המצווה. שבעצם התורה אומרת לי, לא רק לא לפגוע, גם לא להתנסה. גם לא לשמור על משהו שכביכול בשמו אני פוגע בך. אין שום יותר לזה. זה איסור עונת דברים. נמצא בפרשת בהר, הוא חתום עליו גם כן הר סיני. אותו הר סיני, אותו מעמד, אותו תוקף. דבר נוסף, אם היו איסורים באים עליו. כל אלה שמדברים באזכרות, בתוך סוכות אבלים, בתוך בתי כנסת, בתוך עולמות, רק היו קוראים את הפסוקים האלה. רק היו קוראים את דברי חז"ל האלה. אם 10% מהם היה קצת מקטין את יומרת החוצפה שלו להגיד בדיוק למה בא עונש זה ועל מי בא ומי השם וכו' וכו'. כבר יכול להיות שהיינו עם גאולה שלמה. הנה מה שאומרת הגמרא. אם היו יסורים באים עליו, אם היו חלאים באים עליו, או חלילה שהיה מקבר את בניו, אל יאמר לו כדרך שאמרו לו חבריו לאיוב. איוב סובל. חבריו עונים לתוארים היום החיצוניים של שמירת מצוות. אז הם יודעים להגיד לו, כאמור באיוב פרק ו', הלא יראתך כסלתך, תקוותך בתום דרכיך, זכור נא מי הוא נקי עבד. מבחן שלך זה אם אתה שומר מצוות, אם אתה חוטא, אתה סובל. אז אם אתה סובל, משמע אתה חוטא. הקדוש ברוך הוא פרק מבית, גואר בהם ברעים האלה גערה גדולה. אומר להם, מי שמכם? מאיפה אתם יודעים? אתם בוחנים כליות ולב, הייתם מסוד הבריאה, אתם יודעים מה זה נשמה, אתם יודעים מתי היא באה, מתי היא נלקחת, זה הכל פועל אלוקי. ואחר כך אומרת הגמרא, לקראת סוף הפסקה, אמר רבי יוחנן משום במשום רבי יוחאי, אנחנו הולכים ומתקרבים ליומו הגדול, גדול הונאת דברים, הונאת ממון. שזה נאמר בו, ויראת מלוקיך, וזה לא נאמר בו ויראת מלוקך. זה באמת ברור גדול בחומרת הניצול של מעמד מלאכותי ופגיעה במישהו שהוא לא נמצא במעמד הזה. השאלה אם ניתן לראות בסמיכות של הפסוקים. מצד אחד התורה אומרת, וקידשתם את שנת ה-50 שנה וקראתם דור בארץ לכל יושבי. מצד שני אומרת, פעם אחת לא תונו על איסור עונת ממון, פעם שנייה לא תונו על איסור עונת דברים. אולי יכול להיות שבכך באמת התורה מרחיבה את המושג כל יושביה. קראתם דרו בארץ לכל יושביה. כי יכול להיות שהסוגיה היא באמת לא רק סוגיית העבדים. יכול להיות שעל כל עבד שמשתחרר, יש גם אדון שמשתחרר. זה משתחרר מעבדותו, וזה משתחרר מאדנותו. זה שמשתחרר מאדנותו, משתחרר מגאוותו. יכול להיות שאם הוא יבין את זה, הוא לא יעלה בדעתו להגיד למישהו זכור מעשיך הראשוני. או להגיד למישהו פשע אחר נבלות ותרופות וכו'. שעד שאדם כל כך מקפיד, כל כך מעדר, ובצדק, על מה שפיו מכניס, אולי גם צריך להיעדר, ובצדק, גם על מה שפיו מוציא. זה יותר קשה להיעדר. אני לא יכול לבקש חתימה, חמישה חותמות של בדץ למיניהם, על כל מילה שאני מוציא מהפה. זה לוקח זמן. והכישרון הדיבור האהוב על כולנו. אז באוכל זה פחות בעייתי, כי בסך הכל השאלה לקנות מוצר עם אריזה א' ולא עם אריזה ב', או תווית א' ולא תווית ב', זה לא דורש שינויים מפליגים, במיוחד היום, שהדברים משתכללים ומפתחים, בעצם אדם כמעט לא צריך לוותר על כלום בסוגיית האוכל. אבל לוותר על חלק מהמילים שאני רוצה להגיד, אתם לא מכירים את היצרים האלה, אבל זה משהו קשה ביותר. במיוחד בעולם שבו כל האמצעים הטכניים מעבירים מהר מידע או לא מידע מאחד לשני, זה הרבה יותר כליל סוגיית הדיבור. אומרת לי התורה, אתה רוצה להיות משוחרר, אתה רוצה חופש הביטוי, תתגבר על לשון הרע. תתגבר על עונה הדברים. זה יעשה אותך אדם חופשי. אדם לא מתנשא. חופשי ממה? בעצם בעומק, אם הייתה כוונת התורה רצינית כשהיא אמרה לנו כמה פרקים לפניכם, ואהבת לרעך כמוך אני השם. אז בעצם אמרה שיש חותם אלוקי על המושג אחווה, ריחה. ואם ככה, בנפש פנימה של האדם, ביסוד הנשמה שלו, יש חיבור ליסוד הנשמה של זולתו. אז איך הוא יכול לפגוע בו? איך הוא יכול לדבר עליו לשון הרע? יכול להיות שזה מקום לברר בצורה יותר מדויקת את מה שהרבה אנשים מאוד מפריע להם, בעיקר שזה מכוון כלפיהם, את שאלת בירור האמת, או נגיד אולי בצורה יותר בשפתה של התורה, מצוות התוכחה. נכון שהתורה את המילים הוכיח תוכיח את עמיתך מקדימה להם את המילים לא תשנא את אחיך בלבבך. עד כדי שאומר היה הגר"א ובעקבותיו החפץ חיים, אם אדם חושב שמצוות התוכחה מביאה אותו לשנאה, הוא פטור מהתוכחה. כלומר, מצוות התוכחה איננה הבעת מחאה, הבעת ביקורת, ציון השלילה אצל הזולת. יש יום זיכרון השבת לאחד מגדולי החסידות, רבי יצחק מקומרנה, כתב בין היתר פירוש על פרקי אבות, פרק שישי. פירוש פשוט, לא קבלי, לא סודר את התורה, פשוט פשוט. נוגע לתחום פשוט. התחום נקרא מידות. והוא אומר רבי יצחק מקומרנה, אם נלך בעקבות המשנה בנגעים, בפרק י' ג', שכל נגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמו, אז איך אדם יתקן את עצמו? אז הוא אומר בפירוש שלו פרקי אבות פרק ו', שהקדוש ברוך הוא עושה, אני רוצה להגיד בזהירות, מעין חסד עם האדם. ומראה לו דברים שליליים אצל זולתו. למה? כי אם האדם מתייחס לזה כמו אל ראי, אז בשעה שהוא רואה דבר שלילי אצל זולתו, הוא יבין שזה הוא עצמו. אז הוא ידע מה לתקן. קצב הדיבור האנושי, ובמיוחד השפיטה האנושית היום, כמעט ולא מאפשר את התהליך הזה. אלא אם כן, קראתם דרור בארץ, באמת מברר לא להשתעבד לשיטה התרבותית הזאת. אוספת שלילה, מדווחת שלילה, בוחשת בשלילה, עוסקת בשמות של חשודים שעוד לא הוגש בכלל כתב אישום כנגדה, עושה ברית אחת עם המשטרה כדי להדליף, דברים נוראיים של פגיעה באנשים, של הלבנת פנים בצורה ברורה. אם אתה משוחרר מזה, אז ממילא, למה תשפוט? רק תסתכל בשלילה שאתה רואה אצל השני, ותבין מזה מה אתה צריך לתקן, ויש לך כבר קר נרחב לפעילות, ואין לך בכלל זמן להתעסק עם הזולת. אז התורה מקדימה את המילים, לא תשנא את אחיך בלבבך, כדי לברר, שוכח תוכיח את עמיתך, זה סיוע. זה לא ביקורת. אתה רוצה לסייע לזולתך, לברר את האמת. נכון. אני יודעתי, בשונה ממידתו של רבי עקיבא, האדם המודרני היום, לצערי, כולל התורני, הוא לא אוהב תוכחות. אם הוא אוהב תוכחות, הוא אוהב לתת. לקבל כמעט ולא. יש כזה רפיון ברמה האישית, כזאת חולשה, שכל תוכחה היא, זה היום נקרא פוגע, נפגעתי. תיקח את הדברים שאמרו שאתה לשפר. למה לא תתמלא מהם כוח ואתגרים? תעסוק בשיפור. למה תפנה את האנרגיה שלך לחולשה סביב אותה הערה שהייתה? הרי אם באמת מגמת הוכחה, אם מתוך אהבה מגמה של תיקון, תסתער עליה. נכון. מבחינת המוכיח, אומר הכתב סופר בתשובות, באור החיים ובן העזר, המצווה הכי קשה לקיים בתורה זה מצווה תוכחה. למה? אומר הכתב סופר. כי אחרי שהתורה אמרה לו, תשנא את אחיך בלבבך, ואחרי שהיא אמרה, הוכיח תוכיח את עמיתך, הוסיפה עוד שלוש מילים, ולא תישא עליו חטא. למה? אומר הכתב סופר, זה מצווה מעגלית. אם אתה לא מוכיח את חברך, איפה שהיית צריך להוכיח אותו. אז אתה אשם בדרדור שלו. אם היית מוכיח, יכול להיות שהיה נמנע. אומר הכתב סופר, ואם אתה מוכיח אותו, איפה שלא היית צריך להוכיח אותו. גם כן אתה נוסחת, כי אתה מדרדר אותו. אתה מרחיק אותו. זה בשקל הקודש. אז מה אומר רבי עקיבא? הוא נמצא בדור שבו הוא לומד בחברותה עם רבי חנה בן נורי. הם לומדים אצל הרב שלהם, אצל רבן גמליאל. רבי עקיבא שומע כל הזמן תוכחות מרבן גמליאל. מה הסוד? סוד לא פשוט. כל חולשה של רבי עקיבא, כל איזה נקודה של תיקון, רבי יוחנן בן נורי חברותה שלו, הלך להגיד רבן גמליאל. הרב גמליאל הוכיח את רבי עקיבא. מוסיף רבי יוחנן בן נורי. מעיד אני עליי שמיים וארץ, כי זה באמת דקות של דקות של דקות. מעיד אני עליי שמיים וארץ, אומר רבי יוחנן בן נורי, שלא זזה אהבתו של רבי עקיבא מאהבתי. הייתה בו ברבי עקיבא מספיק עוצמה כדי לקלוט תוכחה. עכשיו נכון שברגע שאני שומע תוכחה עליי, אני ישר שואל למה מוכיח לא מתחשב בכבודי או במעמדי וכו' וכו'. אבל זו טעות עצומה. הייתי צריך להסתער כמוצא של הרב על התוכחה. ולכן הצעתי שה... ברור הנוקב שנעשה, במיוחד בתקופה האחרונה, לא צריך להפוך אותו ישר לפגיעות אישיות. שזאת כביכול המגמה, וממילא צריך להגן מפני המגמה, וכשמגינים מפני המגמה, אז פוגעים באופן הדדי, זה סתם מסתבך, להשאיר את הדברים על הבירור העניינים. שזאת בעצם מגמת מצוות תוכחה. ובהקשר הזה, זה המשך של קראתם דרום בארץ וכל יושביה. במובן של היכולת לא להתנשא, לא להגיד אני יותר טוב ואתה פחות טוב, לא לציין חולשות כשאין בציון הזה שום תועלת עניינית. אם יש שחרור כזה, אם יש אוויר נקי כזה, יכול האדם מתוך כך, במיוחד אנשים גדולים, יכולים להגדיר מתי יש תיקון שצריך לעמוד עליו. כן.
ואם התוכחה לא באה מתוך
רק שנייה. טוב, מה?
ואם התוכחה לא באה מתוך אפילו...
נגיד ככה, כחלק מהשאלה של... קראתם דור בארץ לכל יושביה, בהקשר הזה של הדוגמה של התוכחה, יש מוכיח ויש מוכח. אני חושב לא כדאי להרבב את התפקידים. התפקיד של המוכיח הוא לא להתנסה, לא לנצח חולשות, לא לפגוע סתם בעולמם של אחר. התפקיד של המוכח הוא לזהות מה הוא צריך לתקן ולהסתער על התיקון. ברגע שמתחלפים התפקידים, זה שיעבוד גדול. ואני חושב שחלק מהתרבות הנקראת היום, תרבות הדיבור, היא מפספסת, בגלל שהיא יותר מאמתת במקום מבררת. מה שמכונה, אני לא יודע בדיוק למה זה נקרא גלי האתר, יכול להיות שזה שם מקצועי, מדעי, לא יודע בדיוק. אבל זה רק מוסיף חימום בגזרה. זה לא מוסיף בירור בנחת. צריך את הבירור לעשות בצורה שקטה, אישית, לא בהכרח באיזשהו, במציאות שבה אנשים רואים והם נהנים או לא נהנים מהחיכוך וכולי. אני חושב ששומרים על הגבולות של הבירור המדויק, זה יותר מבחינתו של המוכיח יותר נכון, ומבחינתו של המוכח יותר אפשרות באמת להתעסק בתיקון. הצעתי לגבי עצמי להשתחרר מהצורך להגן על כבודי מפני התוכחה. לא להיות חלש כל כך. נכון שזה נראה לכאורה אחרת, או כמעט הפוך. זה נראה לכאורה שהביקורות האלה על תוכחה הן נובעות מאיזושהי עוצמה, מאיזשהו רצון לשמור על האמת שלי. אני יודעתי, כשאדם לא מוכן לקבל תוכחה, זה סימן של חולשה. ואם עוד מגבה את זה בכך שהוא לא טוב שיפגעו בו או שיפגעו במי שהוא חושב שאסור לפגוע, זה הגנה מלאכותית. התוכחות קיימות בעולם כדי שאדם יתקן את דרכיו. ולהתחיל להתעסק בפסיכולוגיות של המוכיח, למה הוא עושה את זה, למה הוא לא עשה את זה, זה הסחת דעת. נכון שכתוב שמשיח בן דוד בא בהסחת דעת. אבל דעתי יש כל כך הרבה הסחת דעת היום, לא צריך להוסיף, זה לא נראה לשטח שצריך להתנדב בו, זה כבר מסודר הסחת דעת, כן.
היה לפני איזו תקופה, בתקופת הבחירות היה הרבה אמירות שאומרים שאם אתה כלפי הציבור, והרב אמר לנו, הרב קצת השמש בגבורתו, אנחנו ממשיכים. מה שרציתי לדעת זה בעצם באיזה מציאות, אם יש כזאת, לא מקבלים את ההוכחה.
אני לא יודע מי זה הרב, אבל מה שכתוב בגמרא, קצת לפני הרב, כתוב כך. הגמרא בשבת בפרק ח', שמים חז"ל לב לכך ששירת דבורה בסוף היא לא מאוזנת. יש חלק אחד של פסוק שאומר, כן יאבדו כל אויביך השם. החלק השני של הפסוק אומר, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. אז זה לא ברור איך שני החלקים של אותו פסוק משלימים. אומרת הגמרא במסכת שבת בדף פרחת. הפסוק שמדבר על אוהביו כצאת השמש בגבורתו, מדבר על מי שאוהב את השם באמת. והרבה אנשים היום מחפשים את אהבת השם, ומחפשים אותה באמת. אז יש המלצה בגמרא, לפני כל השיטות המודרניות של אהבת השם, יש דברים שכתובים, לפני 2000 שנה, כדאי לפחות כמה דקות להיזכר בהם. הנעלבים בינם עולבים. שומעים חרפתם בינם משיבים. אפילו מפליגה הגמרא ואומרת, שמחים בייסורים. כלומר, מתחדשים מכוח הייסורים. אם כתוב נעלבים ואינם עולבים, אז יכול להיות ששמעת מישהו שאומר, שנכון שיש כאלה שמחרפים, מגדפים ציבור שלהם, אבל הציבור הזה לא צריך להיחלש. ההבדל לדעתי בין חירוף וגידוף לבין תוכחה, הוא הבדל מאוד פשוט. מאוד קשה לשמור עליו. במיוחד בלעת הוויכוח, במיוחד שזה מגובה ומלובה בכל מיני מאמרים מפה ומשם. ההבדל הוא מאוד מאוד פשוט. אני ניסחתי אותו קודם ברמה עקרונית, אפשר לפרט אותו. זה השאלה, האם אתה מטיל בוץ, או אתה רוצה לעזור בתיקון. פירוש, כשאני מטיל בוץ, בדרך כלל, אני פשוט מומחה בזה, אז לכן אני יכול להביא דוגמאות ממני. אז זה בדרך כלל דברים כלליים, לא מבוססים, מאוד מערבב את הצד האישי בצד המקולקל. בקיצור, לא מועיל כלום. פרקתי אולי את זעמי, פרקתי אולי את תסכולי, ושאר דברים שמשום מה האדם המודרני מרגיש שהוא יכול לעשות, ומותר לו לעשות, אפילו עדיף לו לעשות, בגלל כל מיני שיטות מקצועיות. אבל זה לא תוכחה. תוכחה זה דבר מדויק, דבר שכוונתו להועיל, צריכה להיות בו בבסיס, בנפש, פוחן כליות ולב, אהבה. ואם האדם עושה את החשבון ואומר, התוכחה הזאת לא מועילה, הוא לא מוכיח. כלומר, זה לא פרץ כעסים, זה עולם אחר לגמרי, ממילא. הנעלבים ואינם עולבים זה משתי אפשרויות. אם מישהו זרק עליך בוץ, מה אתה מתרגש מזה? תלך למקלחת. אם מישהו אמר ביקורת נוקבת ביותר, אבל היא עניינית, תתמודד איתה. מה אתה נבהל? מה אתה נפגע? כל הטלת הטיפול בתוכך, על זה שאני לא טוב לי בזה שאמרו לי את התוכך, זה החמצה. עכשיו אני אומר שוב, המוכיחים, יהיה להם את החשבון של המוכיחים, ואנחנו המוכחים, נעשה את החשבון של המוכחים. שאלות, תל אביב, מצפה רמון. יש, בתל אביב לא כל כך היה מובן של נושא לימוד תורה והעזרה את סדי. שבכוונה הבאתי את החתם סופר, שקודם כל מתחיל בכך, שאדם גדול כמו חוני, כמו בועז, הוא אדם שבעצמו עובד בשדה. שאלתי, האם במושגים שלנו, שגדולי הדור, זה נכנס, זה שייך במשהו. לא רק בזה שאדם זורע שעורים או לא, יכול להיות שאין לו חלקה. השאלה אם זה אכפת לו. השאלה אם הוא מכבד את אלה שזורעים בשדה. זאת אומרת, יש לזה המון השלכות. והשאלה אם הוא מבין שזה חלק מתורה, זה חלק מפרשת בהר. אמרתי שחתם סופר מוסיף ואומר שכמו שאדם לא יגיד, אני לא אניח תפילין כי אני לומד תורה, כי מצוות לימוד תורה לא דוחה שאר המצוות בתורה, אז הוא גם לא יגיד, אני דוחה את מצוות איסוף הדגה. תשמע, המושגים של הדור שלנו, לא בהכרח שכשאדם קורא פרשת בהר, הוא שם לב לכך שמעמד הר סיני עוסק בחקלאות, בערך החקלאות. ולכן הודגש הביטוי 6 שנים תזמור שדיך, תזרע שדיך. זה מצוות עשה. זה לא איזה הזדמנות להגיע לאיסור שמיטה על ידי זריעה 6 שנים. העולם לא מתהפך, לא מתהוות. שואל חברנו ממצפה רמון. לא יודע, כל כך ברור ההקשר. אני לא יודע מה זה, האם זה נכון בכל אדם, מה זה זה? לא יודע, אולי יתברר
בן שם.
מה?
אני רואה את החבר שלו משהו, זה אומר שאתה בעצמו. מה שהרב...
נגיד, אם אני נקי לגמרי, אז אין בעיות, אני לא צריך את התרגולת הזאת, אבל למי שלא נקי, מה פירוש, למה לא תלמד מאיזה טעות של מישהו, עיוות של מישהו, רשעות של מישהו, את מה אתה לא צריך לעשות? הרי אנחנו לא לומדים מה לחכות, לומדים מה לא לעשות. תלמד מכל דבר. אדם שוכח תינוק שלו באוטו כמה שעות. אם אתה לא מזה מבין מה חומרת השכחה שלך, זה החמצת. באמת תיאורטית היה צריך להיות מצב שאחרי פעם כזאת, פעמיים כאלה, חמש פעמים כאלה, די. ואתה רואה בלי שום קשר למשפחה ספציפית, זה אנחנו, אין לנו הבנות בדין השמיים, בסדרי הופעת הנשמות. אבל כל אדם לעצמו, מה הוא יכול להגיד? כנראה סוגיית השכחה בדור שלנו, היא מפילה חללים. הזהירות היא לאו דווקא באותה עשייה. נגיד שאתה אומר, לא, לי זה לא יקרה. אבל נכון שאתה שוכח משהו אחר. יש ביטוי כזה, במצוות סיוע, בשבת עבדה, בפרשת משפטים, התורה משתמשת במילה אויבך. תראה חמור שונאך. ואילו בפרשת כי תצא, בספר דברים, התורה אומרת שש פעמים, ולפני שבנט הגיע לעולם, אחיך, שור אחיך, חמור אחיך, סמלת אחיך וכו'. איך זה מסתדר? שואל המדרש, מדרש בספרי, ועונה תשובת רבי נתן. זה אותו אדם. מי שהתורה אמרה לו אחיך שונחה ואויביך, הוא מי שהתורה אמרה לו אחיך. איך זה עובד? אומר רמב"ן, תזכור האחווה. ותשכח השנאה. מושגי הזיכרון והשכחה בעולם שלנו כמעט והפכו להיות מושגים של מאגר מידע. מושגים טכניים לחלוטין, מלאכותיים. וכתוצאה מזה, ואת הכתוצאה הזאת יכול האדם לחדד מאירוע כזה. שהוא יחליט שהוא לא רוצה ליפול בזה. תוצאה מזה נשחק מושג הזיכרון והופך להיות שכחה. כי המבדילים החיצוניים או הפערים החיצוניים או הקלקולים החיצוניים, אם אני מציף אותם, מדגיש אותם או בלשון אחרת זוכר אותם, זה מביא אותי לשנאה. אומר לי הרמב"ן, שכח. אל תשים במרכז סדר היום המחשבתי והמוסרי שלך את הקלקולים של זולתך. לעומת זאת, את האחווה, את היסוד המשותף האלוקי שלא התחיל ממעשים, לא התחיל מהסכמה בדעות, את זה תזכור, את זה תציף. אז יכול להיות שאדם כתוצאה ממאורע מסוים אומר, אולי אני יותר מדי זוכר את השנאה. אולי אני פחות מדי זוכר את האחווה. יכול לתקן. המבט התקשורתי הוא בדרך כלל מבט החוצה. אני רואה במסך או שומע ברדיו על ההוא. חוץ מצילום עצמי במכשירים הטכנולוגיים, שעוד איזה גזירה שנחתה עלינו, חוץ מזה, אין שמיעה עצמית ברדיו. אתה לא שומע על עצמך. אתה לא רואה אותך בטלוויזיה. אם אתה זוכה, אתה לא רואה אותך בטלוויזיה. אז איך תדע? איך תעשה? איך תתקדם? כל שינוי המחשבה, אני חושב שהוא חלק מהדרור. ולכן התורה בצדק אומרת, קראת לנו דרור בארץ, יכול לשמיע. זה פחות לחשוב על השאלה. מה, איך השני נראה לי, מה אני חושב עליו, האם הוא עשה את מה שרציתי, האם הוא פגע בי, פחות תתעסק בזה. יותר להתעסק בשאלה, איך אני יכול להיות יותר טוב? איך אני יכול להיות יותר עוזר? איך אני יכול יותר לחפש את האמת? זה סוג אנרגיה אחרת. לא שהוא לא בולט כל כך. וגם קשה לעמוד עליו, על הסגנון היותר חיובי, אז הוא יותר שחוק, יותר נדיר. יכול להיות שפרשת ביער, השנה היא צריכה לגדל אותנו ברצון החיובי. ההמשך של פרשת הדרור גם עוסק בספר ויקרא בפסוק למדי בסוגיה הבאה. וכי אמוך אחיך ומת ידו עמך. התורה לא מתביישת להגיד אחיך, והתורה גם לא מגנה את מי שאומר אחיך, אם יש כנות בדברים. ואם אין אפליה ואומרת, זה סוג של אחים שלי, אבל זה סוג של רחוקים, שבעצם זה אומר שהכל זיוף, הכל מגמתי. אחווה זה אחווה, לא משנה כלפי מי, בבסיס. ולכן התורה אומרת, ומת ידו עמך. כלי יקר מדייק בספר שמות פרק כף ב' כתוב, אם כסף תלווה את העני עמך. זה בעצם סוג של שותפות. אתה לא עוזר מלמעלה לחלשים מלמטה. סוג של שותפות. אלא אם כן אתה שייך למעמד הבינוני ולעוד מעמדים. זה חלק מהשיעבודים הגדולים של דורנו. אבל אם אתה משוחרר, אז מי שאין לו כלכלית, הוא איתך ביחד. וזה שיש לך כלכלית אפשרות לעזור, לא אומר כלום, לא עליך ולא עליו. והחזקת בו. זאת מצוות הסיוע. אומרת התורה, החזקת בו, אומר רש"י פה בפסקה 7. אל תניחהו שירד ויפול. ויהיה קשה להקימו, אלא חזקהו משעת מוטת היד. הוא מתחיל ליפול, הוא מתחיל לאסוף הפסדים, הוא מתחיל לגלות קושי, שם תעזור, שם תשים את הכתף, שם תחזיק. בגדול זה אומר, אל תיקח מאיתו נשך ותרבית. ויראת מלוקך, וכי אחיך עמך, את כספך לא תתן לו בנשך, ובמרבית לא תתן אוכלך. איסור ריבית. בגלל המילים וכי אחיך עמך, נפרצו סדקים, שבעצם מאשרים הבחנות הלכתיות, שמהם נוצר הביטוי יתר עסקה. הוא לא מובן מאליו, הוא לא לכתחילה, הוא לא הידור. לכן בוא נחפש מאמצים, להימנע מזה. סוג העזרה ההדדית בלי ריבית הוא עזרה. ועם ריבית הוא יכול להיות הרסני. אתם שואלים, מה עושה בנקאי שומר מצוות עם הפסוקים האלה? בהקשר הזה, מה עושה לווה עם הפסוקים האלה? וגם חלק מהסוגיה. שוב יכול להיות שיש מצב שאדם לא יכול בלי זה. אז בחיי אחיך עמך. אבל השאלה אם אנחנו רוצים להשתחרר מזה. האם אנחנו רוצים לנסות לבנות כלכלה יהודית במובן הזה? האומרת לפחות בנק אחד במדינת ישראל יהיה בנק יהודי מקורי. בלי ריבית. זה יכול להיות מהפכה, זה יכול להיות הבנק הכי עשיר במדינה. זה לא בשמיים, זה יקרה. מתי שבני אדם קצת השתחררו מה שיעבוד לכסף, מהרווחים לכסף. והבנק כבר עברו כל מיני טלטלות. בעקבותיהם, בעקבות הטלטלות האלה, סגנונות חדשים בתעשייה הבנקאית. מושגים של קהילה ומושגים של חברה, דברים שלא שיערו מבותינו. זה יכול ללכת להשתפר. מוסיפה התורה ואומרת, ויראת מאלוקיך. אומר רש"י, זה דבר המסור ללב. יש כל מיני הוראות היתרים. שאדם נתן את המעות שלו בהלוואה, אז המעות שלו יושבות בטלות, אז מותר לו להרוויח מזה, כל מיני היתרים. אומרת התורה, ויראת מאלוקיך, דבר המסור ללב. מסתיים את הפסקה הזאת, אני אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, לתת לכם את ארץ כנען, להיות לכם לאלוהים. לכאורה, הנושאים הכלכליים, הם נושאים שבין אדם לאדם, בין אדם לזולתו, נושאים פרטיים, כל מיני מושגים כמו כלכלה חופשית וכו'. לכאורה, אנחנו לא מתערבים בחיים הכלכליים, זה יצמח, זה יזרום. נכון שמחירי הדירות זה הופך להיות שערויה גדולה, ונכון שכל שני וחמישי זה רעיון נוסף של אנשים טובים באמצע הדרך לשפר ולשנות, אבל בסך הכל זה עולם אישי, פרטי, כלכלי. התורה אומרת לך, לא. זה המשך של יציאת מצרים. באיזה מובן? תראו את המדרש, בהמשך לפסקה 3. אני השם. מכאן אמרו, כל המקבל עליו עול ריבית, מקבל עול מלכות שמיים. וכל הפורק מנו עול ריבית, כמובן האיסור, כי אחרת זה נשמע הפוך, פורק מנו עול שמיים. אני השם אלוקיכם, אשר הוצאתי אתכם, על תנאי כך הוצאתי אתכם מארץ מצרים, על תנאי שתקבלו מצוות ריבית. מה הולך פה? זה נראה מוגזם לחלוטין. שכל המודה במצוות ריבית מודה ביציאת מצרים, וכל הכופר במצוות ריבית כאילו כופר ביציאת מצרים. עד כדי כך, לפני שבתחום הממון בעצם נמדד הביטחון של האדם. הממון הוא הרבה פעמים קו נטוי לפרנסה, לאפשרות הקיום. ואז המחשבה, ההבנה, שאם אני ארוויח קצת יותר, אני אוכל להתקיים קצת יותר, היא יוצרת איזה פתח לנצל ממונם של אחרים. אדם מודה ביציאת מצרים. מודה שאלוקי ישראל הוא הכתובת ליחס בין הצדק לרשע. מודה שאלוקי ישראל הוא אלוקי הממון. זה לא בכדי... אנחנו יציאת מצרים שואלים איש מאת רעהו ואישה מאת רעותה, לקיים דברי ההבטחה של הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, אחרי כן יצאו בחוש גדול. זה גם קשור לכך שאבינו מלכנו הוא אחראי, הוא מחיה את כל מערכות החיים. ולכן אם אני מוצא בתחום הממוני, שהוא תחום חשוב בחיים, מוצא את הפרצה ואני אומר, לשם לא מגיעה הנהגה אלוקית. זה תשאירו לי לחיות באופן ריאלי. זה בעצם ערעור על כל הנחת היסוד של יציאת מצרים. עד כדי המשפטים שהמדרש אומר. אולי, משום כך התורה אומרת את הסוגיה של ארץ ישראל. אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם ארץ מצרים, לתת לכם את ארץ נע, להיות לכם לאלוקים. יש הבדל עצום. בין סוגיית ארץ מצרים, שמשם אנחנו יוצאים. נכון שאמר לנו המדרש בעקבות הפסוקים, שיציאתנו ממצרים היא תלויה בריבון העולמים, היא תלויה במלך. אבל כל זה, אם רק יתיישם במדבר, הוא לא יתיישם בכל מערכות החיים. אנחנו חותרים להגיע לארץ ישראל. לבניית חיים ציבוריים. זה לא סתם לקרוא פרשת מאר בימים שאחרי יום הזיכרון ויום עצמאות, ובימים שלפני ל"ג בעומר ולפני יום ירושלים, פסח שני, יום ירושלים. זה חלק מכל מהלך ההיווצרות הלאומית שלנו. המערכת השלטונית והיותה מוסרית גם בתחום הממון. זה לא פשוט. בוודאי שזה לא קשור לכל הקטלוגים הרגילים של היותר טובים והפחות טובים וכל המחנות למיניהם. התחום הכלכלי הוא פרוץ לכל עבר. וחובת האחריות שבו, דווקא מתוך השיקול הזה, שהמדרש מרחיב אותו בהמשך, באותה פסקה 3, לתת לכם את ארץ נען, להיות לכם לאלוקים, הקדוש ברוך הוא אלוקים שלנו רק בארץ הזאת, לא בשום מקום אחר. מכאן אמרו, כל בן ישראל היושב בארץ ישראל מקבל עליו עול מלכות שמיים. ואם הוא יוצא לחול, כי לא עובד עבודה זרה, עובד כוכבים ומזלות. זה לא רק באופן החיובי שאנחנו בונים את החיים הציבוריים שלנו כאן בארץ, אלא יש השראת שכינה בארץ. אפשר להגיד, אני השם. חלילה חלילה, אם אני אסתפק במערכות הפרטיות, גם התורניות, ולא נמצא פה בארץ, כל הופעת השכינה חסרה. אולי הבירור הזה נעשה גם בהפטרה. לא תמיד אנחנו קוראים את הפטרת בהר, כי בשנים רגילות, בדרך כלל פרשת בהר מחוברת בחוקותיי. ואז זאת נבואת ירמיהו, פרק ט"ז וי"ז. השנה, בשנה מעוברת, אנחנו קוראים פרשת בהר. ההפטרה נמצאת פה, בפרק ל"ב. דבר אשר היה אל ירמיהו מאת אדוני בשנה העשירית לצדקיהו מלך יהודה, היא השנה ה-18 שנה לנבוכדנצר. ואז חיל מלך בבל צרים על ירושלים. יש סכנה לאומית. ירמיהו הנביא היה כלוא בחצר המטרה אשר בית מלך יהודה. למה שמים את הנביא בבית כלא? עם כל ההידרדרות של מדינת ישראל וממשלתה וחוקיה בחודשים האחרונים, עוד לא שמו אנשים כמו ירמיהו הנביא בכל. למה שמים שם בכל? בדיוק מה שדובר קודם, לא בערך. אשר קלעות צדקיהו מלך יהודה, למה אתה קולה את ירמיהו? לאמור, מדוע אתה ניבא לאמור, כה אמר השם, הנני נותן את העיר הזאת ביד מלך בבל ולחדה, ואת צדקיהו מלך יהודה לא ימלט מיד הכסדים, ובבל יוליך את צדקיהו ושם יהיה עד פוקדי אותו. הנביא הזה אומר שהמשבר הלאומי, הסכנה הלאומית תיגמר באסון. נשים אותו בכלא, נשתיק אותו, הוא מפריע את מנוחת השכנים בין 2-4. קולעים. אתה אומר ברדיו איזה משפט, אם זה לא מוצא חן בעיני מישהו, סוגרים לך את הרמקול באמצע תוכנית, הבוקר. זה משטרה של דעות, כי אתה לא מסוגל לשמוע תוכחה. כי אתה מפחד מהצד של עצמך, משהו פה מחמיץ את היכולת להיות אמיתי, במו ידיך. כשאתה בכלא, אתה נביא, עכשיו הדיון הוא לא צדקיהו, והתסכול שלך על כך, והמרירות שלך על כך, זה לא הנושא עכשיו. רדפו את לומדי התורה, זה לא הנושא עכשיו. זה מה יש לתורה לגדול, זה מה יש ללומדיה לגדול, זה איך אתה ירמיהו שומר על החירות שלך. הנה המבחן. ויאמר ירמיהו, היה דבר השם אליי לאמור, הנה חנמל בן שלום דודך בא אליך לאמור, קנה לך את צדי אשר בענתות, כי לך משפט הגאולה לקנות. ויבוא אליי חנמל בן דודי כדבר השם אל חצר המטרה, ויאמר אליי, קננה את צדי אשר בענתות, אשר בארץ בנימין, תדע, כי לך משפט הירושה, ולך הגאולה קנה לך, ועדע כדבר השם הוא. ומלבים עושה חשבון שלם, מדוע ירמיהו אומר וידע כדבר השם הוא, לא חלילה שהוא פיקפק קודם את דבר השם, אלא אם גם הוא דבר השם כולל בתוכו את חובת הקנייה. וכך מתבצע. ויקנה את השדה, ויכתוב בספר, ויכתוב, ויקח את ספר המקנה. לעיני כל היהודים היושבים בחצר המטרה. אתה בכלא. מה אתה עושה עם כל המהלך הזה של הקנייה? אומר לו השם, תדבר לקוח את הספרים האלה. מה תעשה איתם? ונתתם בכלי חרס למען יעמדו ימים רבים. כה אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל, ודיקנו בתים ושדות וכרמים בארץ הזאת. זה ברור גדול שירמיהו עושה. מפני שמצד אחד, הכסדים נמצאים רגע לפני כיבוש ירושלים וחורבנה. אז לכאורה אתה מתרכז במציאות האסונית המתרחשת לבוא. מה עכשיו לחשוב על בתים יקנו? אבל זה דבר השם. אז שואל הנביא את הקדוש ברוך הוא, איך זה מסתדר ביחד? ויכול להיות שזה חלק מבדיוק מהסוגיה הזאת של להיות קלו בחצר המטרה. נכון שזה מצב עגום. נכון שזה פגיעה בכבוד הנבואה, נכון שזה פגיעה בכבוד התורה, זה לא הנושא. הנבואה צריכה לבשר בשורה גדולה. האם היא מבשרת בשורה גדולה? האם היא מבשרת בשורה קטנה? האם אתה בן חורין גם כשאתה יושב בכלא? זה מושגים פנימיים, לא מושגים חיצוניים. נכון, שניסו לכלוא אותך. אבל הם עשו את זה מכיוון שהם מתחמקים מהאמת. אתה נאמן לאמת, תהיה משוחרר. וכשאתה משוחרר, אתה לא מודד את הדברים על פי ההשגות האנושיות, על פי רגילות המחשבה האנושית. ולכן, בהמשך כתוב בפליאתו של ירמיהו, פסוקים, מי תראו את הגודל האלוקי, פסוקים י"ח י"ט, עד כ"ד ד', הסוללות באו ללכוד את העיר, העיר ניתנה ביד הכסדים, יש אסון, ואתה אומר לי, קנה לך שדה. ראי דבר השם, ירמיהו לאמור, הנה אני השם, אלוקי כל בשר, ממני יפלא כל דבר. אני נותן את העיר הזאת ביד הכסדים. מצד שני, אני מקבצה מכל הארצות אשר ידחתים שם, השיבותים אל המקום הזה, השיבותים לבטח, היו לי לעם, נהיה להם אלוהים. בשורות גדולות טובות, וכן בפסוק מ"ד למעלה, שדות בכסף יקנו, בכתוב, בספר, בחתום, ועדדים בארץ בנימין, וסביבי ירושלים, וברי יהודה, וברי האר, וברי השפלה, וברי הנגב. כי ישיב את שבותם, נאום השם. אתה בתוך זה, זה בדור שלנו. דבר אחד מדבריך האחור, לא היה שום ריקה. אלפי שנים והפסוקים האלה מתיישמים. ויכול להיות שדווקא היחס בין שני חלקי הפסוק הזה, פסוק האחרון בפרק ל"ב, שמצד אחד באמת הבטחה אלוקית כל כך מפורטת וכל כך מדויקת וכל כך מיושמת, ומצד שני המילים כי ישיב את שבותם נאום השם. אנחנו התחלנו פרשת ביער, הקדוש ברוך הוא במעמד הר סיני כולל בתורתו את כל התחומים, עד עבודת האדמה ועד המנוחה בשמיטה ועד הדרור בשנת האבן. ולכן המילים האלה כשיב את שבותם לאום השם הם ברור החותם האלוקי בתוך מהלך הגאולה. בערך לפני 100 שנה כותב הרב קוק איגרת אל תנועת המזרחי. חלק מהאיגרת הזאת צוטטה בדבריו של מישהו, ראש הבית היהודי, נפתלי בנט, בעיתון בשבע, שלושה ימים לפני הבחירות. ממש חלקים מהאיגרת הזאת צוטטו בפיו. ואני חושב שמותר היום לשאול באופן עוקב, ללא משוא פנים, ללא כחל וסרק, מה מתוך החזון הזה התקיים? שנה וחצי זה הרבה זמן. מותר לשאול את זה. לא צריך להסיח את הדעת בכל מיני דברים אחרים ולהתחמק מהשאלה הזאת. כי היא מונחת, השאלה. היא לא מונחת רק מול נפתלי בנט. היא מונחת מול כל אדם שאמונתו ותורתו הם הבסיס לציונות שלו. היא מונחת לפני כולנו. אני לא חושב שיש באיגרת הזאת חלוקות שיותר טובים ופחות טובים. והשאלות הן שאלות, הן ברורים. אני חושב שבנקודה הזאת של הדרום, הבירור הזה הוא בירור נוקב. אומר הרב קוק במה שמצולם כאן. האיגרת כולה היא תף קוף עין הלך. האומה בכללה, כותב הרב קוק למזרח, עם כל גודנה וחוסנה הרוחני, עם כל גאון נשמתה. האומה אצל הרב קוק היא לא מתחילה מאוסף של פרטים. יש נשמה לעם עליה. יש נשמה של אומה. בתוך הנשמה יש גודל וחוסן, לא תוכל בשום אופן להיות מצטמצמת רק בעוגה הצרה של חלומו של דוקטור הרצל זיכרונו לברכה. ותוך כדי משפט, באותה נשימה אומר הרב, עם כל יופיו ועוזו, בקלות אפשר להיעצר לפני המילים האלה. לעשות עסק מאוד פשטני ולהגיד, הרצל הזה זה עוגה הצרה של חלום. ואני לא שם ושלום על ישראל. הרב קוק לא נח. הוא לא מחפש הגדרות פשטניות. זה לא מסתיים במילים, כל אופיו ועוזו, לפי הערך. אומר הרב קוק, הציונות המעשית, העיונית, הפוליטית והדיפלומטית וכל ענפיה יחד, כמו שיצאו מן הכוח אל הפועל עד היום, כשבין הדמויות המרכזיות זה הרצל. איך הרב קוק כותב עליו עכשיו? יש בהם עניינים נשגבים ונעלים. אתה לא מתחיל ברור נוקב לפני שאתה מדבר על תוכן חיובי. באיזה תקופה אתה חי? אומר הרב, שאנו נקראים ממעמקי הווייתנו הישראלית, לא מצד היותנו מפלגה זאת או מפלגה אחרת, לתום חם בכל כוחותינו הגשמיים והרוחניים. רבי עקיבא הוא נושא כליו שבקופה. למרות שזה לא תואר שמשתמשים בו היום, אני חושב על אף אדם גדול, ביחס לאיזשהו דרג צבאי או מדיני וכו'. זה ההגדרה של הרמב״ם. גם כאן הרמב״ם ממשיך. בנשימה אחת לחלק השני, מאוד קשה לעקוב אחרי התזוזות האלה. המדידות היום כל כך קטלוגיות. קשה לקרוא משפט ארוך עם חמש אפשרויות לחיבורי החלקים השונים. קשה. אי אפשר לסמס אותו או להקליד אותו. זה בנפש, לוקח זמן לברר כל מרכיב, לברר את היחסים ביניהם. מוסיף הרב, עם כל זה שהוא אמר יופיו ועוזו, עם כל זה שאמר נשגבים ונעלים, עם כל זה שאמר נקראים לתמוך, כל אלה יחד אינם כי עם הגוף הציוני. אני אקרא אולי בשפת מקורותינו, החל בזכריה פרק י"ב י"ג, והמשך דרך מה בסוכה, ואחר כך ראשונים ואחרונים, עד הדור של הגאון מבינה, של סוגיית משיח מיוסף ומשיח בן דוד. קרואים אנו מיד לזרוק את הנשמה בגבייה המחוטבת הזאת. היום המילה לזרוק יש לה כל מיני הקשרים. פה הכוונה חיובי. כלומר, להכניס אותה פנימה, לצקת אותה. כדי שתהיה ראויה באמת לשמה. כי לא מספיק הגוף. באופן שתרכוש לה מיד או לדורות את אותו כוח המושך הגדול. אנחנו לא רוצים להסתפק בקבוצה מסוימת שתהיה ציונית. שיוכל למשוך את האומה כולה אליה, מגדולם ועד קטנה, מכל המפלגות. הסדרות, השדרות, הסיעות, הפיזורים השונים. ולא רק שיהיה כוח לציונות ככוח מושך לאומי, אלא שייתן לעולם את אותו המושג שמקור הציונות הוא המקור הקדוש העליון, התנ"ך, דבר השם נותן לה. בכל העומק וההוד המסורתי. מחדד הרב. לא הד כל, איזה תנועה שולית שעם סנוי בעולם, עם ישראל, הולך לבקש לו מקלט בטוח מרודפיו. הד הכל הזה לא לבדו ראוי להשיב לתנועת עולמים את חייה, אלא גוי קדוש, סגולת העמים. תחשבו, הבן אדם הזה כותב שנה לפני מלחמת העולם הראשונה את המשפט הזה. מי זה היה אז עם ישראל? שלא לדבר על לפני מלחמת העולם השנייה בתוכה ואחריה. על מי אתה מדבר, גוי קדוש? גור אריה יהודה, זה נראה פנטזיה הדבר הזה. נאור מתרדמתו ארוכה, שלא יטעו בנו. לא איבדנו את נפשנו בגלות, נרדמנו. מוסיף הרב, הנה הוא הולך ושב אל נחלתו. הולך, תנועה, לא תוך יום, לא תוך יומיים, לאט לאט. אל גאון יעקב אשר אהב סלע, בתהילים בפרק ימזן. ונשמה זו, אי אפשר שתהיה נזרקת בתנועה, אם היא תנועה שאמורה להכיל את הנשמה, כל זמן שעל מצחה חקוק עוד קין זה. שהציונות דבר אין לה עם הדת. המשפט הזה במהות שלו, גם הרב קוק מודה, הוא לא היה משפט שלילי. הוא משפט שנתפס בשלילה. המשפט הזה במהות שלו אומר כך, אם חפצי חיים אנחנו, אחרי הגלות, להתחיל להתעורר התעוררות לאומית, אסור לתת לשאלות הרוח, לסבך את מהלך הגאולה. אנחנו צריכים להתעסק רק בשאלות הגוף הציוני. קראו לזה אז קולטורה, תרבות, לא להתעסק בשאלות התרבות. תחשבו עם כל המתחים שיש היום, ואנחנו לא בשיא שלהם. היו אז לפני 100 ולפני 80 ו-90 ו-70 שנה, לא היה קם כלום. זה המשפט של הרצל, ותמכו בו גדולי תורה כמו הרב ריינס. מתוך שיקול מעשי, האומר, אם נעמיס עכשיו שאלות התוכן, לא יזוז. הרב קוק לוחם בזה. הוא אומר, התפסו את זה בשלילה, התפסו את זה כהתנגשות. אומר הרב, מי אתה? המזרחי. אולי אפשר לכתוב בקורא המזרחי, הבית היהודי. זה מה שכתב ראש הבית היהודי לפני הבחירות. אז יכול להיות שזאת הכוונה. צריך הוא להכיר בגאון את גדולת תעודתו. מה זה גדולת תעודתו? הרב קוק לא משאיר מילים באספמיה. פירוש הדבר לא להיות שמש למפלגה מעשית. אתה לא נספח לשום דבר. אתה לא חקיין. לא להיות שמש למפלגה מעשית, פוליטית, קולטורית וכו', נוצר אותו הזיק האלוקי. השרוי בלב שלמי אמוני עם השם. כשהם ניגשים לעבודת קודש זאת של תחיית האומה, הרב קוק לא מתכחש לזה שזה תחיית האומה מתוך שהוא קורא לעבודת הקודש, אבל דווקא משום כך הוא תובע גדלות. כי אם לתת לתנועה הגדולה, מודע הרב קוק לכך שהיא תנועה רבת צבעים ואדירת פעלים ושאיפות, לתת לה את דחיפת חייה יותר עצומה. זה נקרא לתת לה נשמה. להוציא את עניין הציונות מקטנות של מפלגה בודדת, שמהלכה ביחס לאומה כולה הוא סמוי מן העין, לגדלות של תנועת חיים של הגוי כולו. הולך בגאון לקראת עתידו הגדול, באור פני השם אלוקה. באמת מה היחס בין המילים, כי אשיב את שבותם נאום השם? זה לא הבטחה מלאכותית, חיצונית, טכנית. זה אומר כל המהלך צריך לקרוא לו בשם השם. לכן אומר הרב, המזרחי מוכרח להיות בציונות מה שישראל בעמים. כוח של תסיסה תמידית, של מעורבות תמידית, של השפעה תמידית, כוח שלא יחדל את עבודתו ואת סגולת הפרייתו. לעולם יתבע את תביעתו ויביע ברמה את תקוותו לניצחון מוחלט ושלם, שדעתו, לא בגלל שדעתו היא קטנונית, לא בגלל שדעתו היא מפלגתית, אלא כוללת, עליונה וקבועה. אומר הרב, אנחנו רואים כמה הסוגיה הזאת בחודשים האחרונים מורכבת, עם טלטלות גדולות. אומר הרב, הדת בישראל, כמו שהוא מדבר על האומה, הוא לא מדבר על אוסף של פרטים, גם כשהוא מדבר על דת, הוא לא מדבר על אוסף של חוקים. אור השם של נשמתו. הבעת החיים היותר עצמיים והיותר פנימיים שלו. זה מה שנתן ונותן לו את הכל. שמעמידו על הרום העליון של במותי הארץ. על המעמד של מורה האנושות כולה. כזה גודל. אי אפשר שתנועת החיים שלו תהיה פרודה ונעקרת ממקור חייו. אי אפשר להפריד את הדת והמדינה. לא בגלל שיקולים של מעמד כזה ואחר, של קבוצה זאת ואחרת. זה משהו בנשמה שלנו. תקוות חיינו היא הרבה יותר עליונה מלהיות תלמידים קטנים או גדולים לאירופה הקלטורית. למרות שיש כאלה אנשים היום שהם, זה מקור התקוות שלהם, להיות כמו אירופה, להיות כמו אמריקה. זה שם המוות בשבילנו. ולכן מי שדואג לזה שזה שם המוות, מפחד מזה, נלחם, מלחמה גדולה. אם אני הקטן נשאר בזה שאל תפריע ואל תנבח עליי ותן להמשיך את חיי האישיים, הפרטיים, השקטים, אז מה לעשות? אז אני נפגע. ואני עוסק בפגיעה, ולמה דיברו בלשון חריפה, ולמה לא הזמינו אותי לדבר בכל מיני השכות דעת, במקום להתמודד עם האתגרים האלה. אושרה, אומר הרב, מוטל בספק גדול. הציונות מוכרחת היא, לא מצד הכפייה, מצד הטבעיות. תשוב אל מקור החיים של האומה מראש צורים. ואי אפשר שדבר לא יהיה להם הדת. לכן אומר הרב קוק, תפקידו של המזרח היא למחוק את הסעיף המחפיר הזה שהציונות דבר להם הדת. ותחתיו יכתב, הציונות מבוססת היא על יסוד חיית האומה ותורתה על אדמתה. כל הגודל והמילוי של פתגם זה. משם עובר הרב קוק לסוגיית השלום והשלמה בין כל הגוונים, בתפקיד של מזרחי, המזרחי ביצירת חיבורים. הרבה שורות הרב קוק מקדיש למשימה הזאת. אם ייקח רק את המשימה של השלום, בלי הבירור של התוכן, בלי הבירור של היעד, לא נפעל כלום. בסוף גם מרוב אחווה ושלום וכולי, דוחים ציבורים אחרים, יוצאים קרעים ושסעים, ואז מתחילים את הפלפול, למי אנחנו יותר קרובים, למי אנחנו פחות קרובים, מכל השלום הגדול.
הרב נשאר השלום של הגוונים.
של?
הגוונים.
כן. לפני הבירור של התוכן, לפני הבירור של היעד. וכמו שהתורה לא הפריעה לה, שיש מצווה תודעת לך כמוך, ויש איסור לא תשנא את אחיו ולבבך, ויש מצווה תוכחה. לא הפריעה לה. הנביא זכריה אומר, כל מהפכת הגאולה, עד ועד בכלל, הפסקת הצומות, תלויה במילים האמת והשלום אהב. לא רק השלום. נכון, כשאתה קורא את המשפט, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. אתה רואה מה מופיע באתר הזה, בערוץ הזה, באלון הזה, בדף הזה, חושכות עיניך. אבל אני חושב שהמילה מרבים היא לא כמותית, היא איכותית. כמו הרבה הרבה זרחה, פירוש של הנצים. כלומר, תלמידי חכמים, כיוון שהם חותרים אל האמת, אם הם תלמידי חכמים אמיתיים, הם מסייעים לברר את צדדיה השונים של האמת. וזה מרבה שלום, כלומר, זה באופן איכותי מאפשר את הצדדים האלה בסופו של דבר, אחרי כל הבירור, לחבר את הדברים הטובים שנמצאים בהם. אבל אם אני מחבר בלי ברור האמת, אני בעצם מחבר את הקליפות, וזה לא חיבור. זה אולי נחמד לאיזה שעה, אבל זה לא בעניין רציני. בתוך כך צריך להתפלל. ואני מרגיש שהתפילה הזאת היא לא כל כך נשמעת היום. אנחנו מבקשים, מתפללים, גם בשבת, שלא יהיה מכשול לאוהבי תורתך. כי השאלה, איפה מקומה של התורה? איפה מקומו של שם השם במציאות? איפה מקומה של הנשמה? היא לא מתחילה בההוא, היא מתחילה בי, כל אדם. כל עומד, כל מי שקשור לתורה המצוות. לא סתם אחד המאמרים הגדולים בנתיבות ישראל של רבנו הרב ציודה נקרא היברו נושאי כלי השם. היברו, כלומר, כמו התארו. ואם ימצא מישהו בי איזשהו קלקול, לא מדבר על קלקול חד פעמי, אפשר לתקן, אבל כשיטה, שאני מזלזל בלא תנוי השתמיתו של הממון, או בלא תנוי השתמיתו של הדברים, או בסוגיית אי השחרור מהגאווה, לא יהיה לי שום אפשרות להשפיע עליו בשאלת הכנסת הנשמה לתוך הגוף. כלום. בית מדרש שלם של תלמידי רבי עקיבא. לא היה כזה בית מדרש. 24,000 תלמידים. בית מדרש אדיר. יותר ממיר. גם בארץ. נמחק. אין, שרו ממנו 5. יש דעות 7. המדרש בקהלת כתוב, בפרשה י"א, אמר רבי עקיבא לאותם 5 או לאותם 7, לכו ומילאו את ארץ ישראל תורה, כי הארץ הפכה להיות שממה רוחנית. הוסיף רבי עקיבא, ואל תהיו כראשונים. למה בית מדרש הזה נמחה? אם חז"ל לא היו אומרים, אנחנו לא היינו יכולים להגיד, כי זה חלק מלא תונו יש את המיתו. אל תגיד לבן אדם, אתה סבלת בגלל סיבה מסוים. אבל חז"ל עמדו על זה. ניסוח בבבלי ביבמות, שלא נהגו כבוד זה בזה. שזו שאלה גדולה. על כל קיר בתוך בית המדרש של רבי עקיבא היה, ואהבת לך כמוך, זה כלל גדול בתורה. אז מה, לא הייתי שם? לא הקשבתי? לא סיכמתי? זה לא הקלטתי במחשב? מה היה החיסרון? הניסוח של המדרש, יש בו צד יותר חריף. שעיניהם הייתה צרה בתורה זה לזה. במקום שבו אני לא יכול לסבול שאתה שונה ממני. וזה חוזר לסוגיית התוכחה שדובר עליה קודם, שהיא צריכה להיות מלב נקי, מלב אוהב, לא מלב מקנה ולא מלב מתחרה. ורק בוחן כליות ולב יודע. ואני חושב שזה גם צד במושג אם דומה הרב עליך כמלאך של צבאות. אם הוא נקי, לא אם הוא מופת שלא טועה, זה לא הדיון. אם אתה מאמין שהוא עוסק בשליחות, שהוא מברר מה הקדוש ברוך הוא מטיל עליו, ואת זה הוא מבצע בלי מורה, ובלי מספנים, ובלי חנופה. יכול להיות שרב מגדל כזה גודל, 20,000 תלמידים, לא נקוב את זה בזה, זה לא נתפס. אומר החתם סופר, אנחנו רואים את זה לאורך כל הדורות, במיוחד בשנים האחרונות. זה מגיע לשיאים מטורפים. אומר חתם סופר, אמר בשלב מסוים משה רבנו לקדוש ברוך הוא, ובכל פרשת הבשר והבכי על הבשר והנפשנו יבשה, אמר משה רבנו, אני לא יכול יותר. למה? האנוכי הריתי את העם הזה. האם אני ילדתי אותו? אומר אתם סופר, מה הדיון פה על הריון ולידה? אומר אתם סופר, רב יכול ללמד. הוא יכול להורות. היום אפשר להגיד, הוא אפילו יכול לענות ב-SMS. כמעט כל יכול. אבל דבר אחד הוא לא יכול לעשות. הוא רק כמלאך השם, הוא לא מלאך. מה הוא לא יכול לעשות? הוא לא יכול להרות. הוא לא יכול להוליד את התלמיד. אומר אתם סופר, שים שני תלמידים על רב אחד. וקל בחומר בן בנו של רב החומר תודה, אלפי תלמידים. ואיך אתם סופר, היו לו אלפי. כמה אפשרויות של הבנת הרב שלהם יש להם? כגודל וככמות האנשים, ככמות הפירושים. וכל אחד בטוח יותר מהשני שהוא שמע באוזניו את זה. לא רק שהוא שמע באוזניו, הוא גם קיבל מנדט גם להגיד את זה לכל העולם. וקצת להוסיף נופך משלו, וקצת לשפוך יותר שמן על המדורה. זה כבר היתרים הנלווים. אומר, אתה מסופר, תדע לך. ואנחנו כתלמידים חייבים לדעת את זה. את העבודה הנפשית והמוסרית שום רב לא עושה בשבילנו. זה רק כל אדם בתוכו חופר, אני לא מתכוון למושג השלילי של חופר. הוא מברר מתוך הלימוד, ולא רק מתוך הלימוד של שיעור מסוים שהוא שמע. כמו שרצינו לעשות, לפחות מבחינת ההסתכלות, אתה קורא את המילים בהר סיני, מה אתה עושה איתם? מה הנפש שלך עושה איתם? ואם כך, אז צריך לזהר מכל משמר, מטעויות בהבנתנו. כי בסך הכל, אם בית מדרש שלם מסתלק מן העולם כי לא נהגו כבוד זה בזה, זה לא אומר שאין תוכחות ואין בירור נוקב. אני יודעתי, המושג של כבוד זה נתינת ערך. זה הגדרת מה החשיבות. ואם אחד חושב על השני שאין בו כלום, ואין בו חשיבות, אז יוצאת התורה, נראית, מתעסקת בבירור האמת, עם מידות לא טובות. ואז אין לה אפשרות להשפיע. זה, אני חושב, אחריות על כולנו. זה עפים, עפים פגזים. מי שלא רואה אותם ולא מבין אותם, לא מבין שיש פה קרב. אבל להפוך את כל הקרב למשהו קטנוני, אישי, אתה בעד, אתה נגד, אתה נאמן לאור, אתה נאמן לאור, זה החמצה נורא. אז דווקא אנחנו רואים את זה אצל הרב קוק, רואים את זה אצל הרב ציודה בזהירות גדולה. כל פעם שהרב ציודה היה עוסק במעלתם של ישראל, בקדושתם של ישראל, היה עוסק בשלב הראשון במידות. זה א'. תלמידי הגר"א לפני 200 שנה מקבלים מרבם הגאון מווילנה חובת הקמת תנועת אמנה. הסעיף הראשון של האמנה זה לא אמנות מלאכותיות ששני הוגי רוח עושים ביניהם. הסעיף הראשון באמנה זה מידות. הגר"א מלמד את תלמידיו שיש שבעה מרכיבים שנקראים מבחינתו צופנת פענח. סודו של יוסף. הסעיף הראשון, השתוות. לא המילה שוויון, שיש לה הרבה הרבה מגמות שליליות מסתתרות מאחוריה. המילה השתוות פירושה ענווה, פחות הבלטה, פחות התנגשות עם הכלל. צריך לחתור לזה שהיכולת לברר את הקודש, לברר איפה עומד מעמד בהר סיני לעומת המערכת הציבורית, לעומת המערכת הממשלתית, לעומת המערכת הפוליטית. יתבע מאיתנו כל מה שמעמד הר סיני תובע מאיתנו. הרגע שניקח למחצה לשליש ולרביע, נדרוש את הנקיות מאחרים ולא מאיתנו, יכול להיות שיהיה לנו איזה סיפוק מסוים, אבל לא נוכל לקבוע שינוי גדול במציאות. הרמב״ם מסיים את דבריו בסוגיית בר כוכבא ורבי עקיבא ואומר, כיוון שנהרג, נהרג באבונות, אומר הרמב״ם. הוא לא אומר אבונות של מי. אבל יכול להיות שאם בית המדרש של רבי עקיבא לא הצליח להתרומם למדרגות שהוא היה מיועד להם, ומשום שלא הצליח להתרומם למדרגות האלה, הוא גם לא מילא את שליחותו, אז אין אפשרות להישאר. תורה לא באה לעולם, לא בשביל זכויות, ולא בשביל השגת פטור כזה ואחר, ולא בשביל הסתדרות חקלאית. מי שחושב שהמתחים והחירופים והגידופים התחילו עם זה שלפני שנה וחצי נהייתה המפלגה הבית היהודי, מציע לו לקרוא את הספר של הרב עודד וולנסקי על רבי יואל משה סלומון, מפורצי החומות, מהיישוב הישן ומקימי פתח תקווה. איזה חרפות וגידופים הוא קיבל מאנשים הנראים היותר מקפידים, רק בגלל התעוזה שלו לצאת וליישב את פתח תקווה בחקלאות. כי חלק מהמחפים והמגדפים הם רצו להישאר נסמכים על כספי החלוקה. רבי יואל משה סלומון מתלמידי הגר"א, דור חמישי לתלמידי הגר"א, הבין שאם נשאר בכספי החלוקה ונשענים על כספים ציבוריים, בסוף לא תהיה תורה. וצרי עין, לא רק שלא הבינו את זה, גם התקיפו. ותמיד שההתקפות הן בסגנון שיש כאלה שהם שומרי תורה, ויש נאמני תורה, ויש כאלה שהם הפוכים מזה, וזה כל מה שיש להגיד, זה החמצה בבירור האמת. זה לא סוגיות שהתחילו מאתמול, ולא סוגיות שהתחילו משנשום. אני חושב שזה נראה בעליל שהרעיון הציוני זקוק לנשמה. אני יודעתי ברגע שהתחיל לחשוב במושגים של אני נותן את הנשמה, מהר מאוד התברר שזה לא רציני, ובסוגיית הענבה אני לא אוכל להצטרף לתנועת יש אמנה של תלמידי הגאון מווילנה. ברגע שיש מאמץ לחתור לבירור הנשמה. והמאמץ הזה יש לו השלכות לעולם המידות. יש סיכוי שמהבירור והחתירה הזאת תהיה גם הסביבה מוקרנת בצורה טבעית, בצורה חיה. ומי יודע איזה שינויים עוד לפנינו. בשורות טובות, שבת שמחה וטובה.